אנחנו קוראים בחוברת זוהר לעם, בעמוד 45, אות רשיין גימן, חוברת זוהר לעם, פרשת נוח. ניתן להוריד את החוברת באתר קבלה לעם. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. חוברת זוהר לעם, פרשת נוח, עמוד 45, אות רשיין גימן.
נו, וצריכים אולי שוב להזכיר שלפני שאנחנו קוראים זוהר, אנחנו צריכים להבין בשביל מה אנחנו קוראים אותו, שקוראים אותו כדי להתחבר יחד בלב ונפש, מה שנקרא, זאת אומרת שהרצונות שלנו, שנקרא לבבות, הם יהיו כאחד, מכוונות למטרת הבריאה שלנו, בשביל מה שאנחנו קיימים. לפי מחשבת הבריאה, לא לפי מה שאנחנו יכולים לחשוב במחשבות המבולבלות שלנו. זאת אומרת שאנחנו צריכים להתאחד ובחיבור בינינו, לכן נקרא כל ישראל חברים, כל אלו שמשתוקקים לגלות את הבורא ישר כל, אז הם צריכים להיות בחיבור חברים, ואז בחיבור בינינו אנחנו נגלה על מה שהזוהר מדבר. אז עד כמה שאנחנו נצליח להתחבר בינינו, שם בתוך החיבור אנחנו נבין מה כתוב כאן, ולכן הכוונות הן צריכות להיות לחיבור, ואז גם על ידי מה שאנחנו קוראים שאנחנו נוכל להתחבר, וגם על ידי שאנחנו מתחברים אנחנו נוכל להבין מה שקוראים.
בבקשה. עוד רשיין גימל, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. האבן היא אבן שתייה, שמשם נשתל העולם, ועליה נבנה בית המקדש.
גם האבן וגם אבן מצבה ובית אלוקים ואבן שתייה ובית המקדש, אחר כך הוא מדבר עליו, והכל זה תכונות שבתוך האדם, שאנחנו צריכים להשתדל לאתר אותם בנו. כי כל מה שאנחנו מדברים במילים כביכול מעולם שלנו, שמדברים על איזה חפצים ומעשים שאנחנו רואים כאן בעולם שלנו, זה לא יותר אלה התכונות שלנו, שבהחלט העולם שלנו זה עולם המדומה, שכך הוא נדמה לנו בתמונה הפוטוגרפית הזאת, אבל מה שבאמת קיים זה רק הכוחות, תכונות שהם הם מציירים לנו את תמונת העולם, ואנחנו צריכים מהתמונה החיצונית הזאת לחדור ליחס בין הכוחות הפנימיים. בבקשה.
רש עין דלם, אבן שתייה היה מקודם שנברא העולם, וממנה נשתל העולם.
תכונה הבסיסית שלנו.
ואתה אומר, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, שמשמע שיעקב שם אותה עתה למצבה, ועד עתה לא הייתה כתיקונה.
יעקב הוא קו האמצעי, אז הוא סידר את כל התכונות האלו ככה יחד, שמהם כבר התחיל להתפשט מה שנקרא העולם, התיקון.
שכתוב, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, והרי אבן שתייה מתוקנת עוד מקודם שנברא העולם. ועוד, הרי יעקב בבית אל היה, ואבן שתייה הייתה בירושלם, כי היא עומדת במקום המקדש שהוא בירושלם.
אנחנו למדנו שהתכונות שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים אותן מההתפשטות הספירות העיקריות, 10 ספירות עיקריות, היוד קי וו קי העיקרי, ומה שמשתלשל מלמעלה, אחר כך אנחנו מתחילים לקבל אותם ו לעבוד איתם מלמטה. אז מצד האלוקים, מצד הבינה, אנחנו מגלים את התכונות, שבאנו, אנחנו מתחילים לעבוד עם התכונות האלו, לסדר אותם ולהגיב בחזרה לשורש שלנו, לאלוקים. לכן כאן מדובר גם מצד העליון, איך שמשתלשלים עלינו תכונות ואיך אנחנו מאבדים אותם ועל ידם מעלים את עצמנו לעליון.
רש עין ה. כתוב, היכון לקראת אלוקיך ישראל. וכתוב, הסקט ושמע ישראל. כי דברי תורה צריכים כוונה, וצריכים להתתקן בגוף וברצון כאחד. רש עין וב. ואתה שכיוונת עצמך, אמור דבריך ונתחבר יחד, כי דברי תורה צריכים תיקון הגוף ותיקון הלב.
תיקון הגוף זה רצונות ותיקון הלב, שכל הרצונות האלה גם כן יהיו מכוונות ועל מנת להשפיע.
ואם לא זה, הייתי שוכב במיטתי והרהרתי אחר הדברים בליבי.
אם לא נקווץ את כל הרצונות שהם יהיו תחת הכוונה אחת, את רצונות שונים שבלב אבל תחת כוונה אחת, אז האדם מתפזר לכל הכיוונים ולא יכול לקבוע את ההתקדמות שלו. זה נקרא במיטתי, שמגיע למיטה.
אלא אפילו אחד היושב ועוסק בתורה, השכינה מתחברת עמו. ואם השכינה כאן ואני אהיה שוכב במיטתי, ולא עוד, אלא שדברי תורה צריכים צחות, והשוכב במיטתו אין דעתו צחה.
מדובר על פנימיות של אדם, אבל מצבים פנימיים, לא המיטה ולא שעומד או יושב או שוכב, אלה הם המצבים הפנימיים. שכיבה זה כמו מיטה, וישיבה זה קטנות, המידה זה גדלות. הכל מדובר על גודל הכוונה שיכול להפעיל על כל רצונות שבלב.
רש עין זין. ועוד, שכל איש הקם לעסוק בתורה מחצות לילה ואילך,
שמתעורר מתוך החושך, מתוך החוסר אונים, מתוך זה שלא יודע איפה הוא נמצא, שזה קורה איתנו בכל רגע ורגע בחיים, יכול לקרות, זה לא חשוב לילה או יום לפי השמש וירח. אלה חצות הלילה נקרא שמעומק החושך וחוסר אונים, ושאדם לא יודע איפה ולמה ומה הוא קיים. ומתוך זה הוא דווקא שקם לעסוק בתורה, זאת אומרת למצוא האור בחיים שלו.
כאשר נתעורר רוח הצפוני, והקדוש ברוך הוא נכנס אז להשתעשע עם הצדיקים בגן עדן, והוא עם כל הצדיקים שבגן, כולם מקשיבים לאלו הדברים היוצאים מפיו,
יכול לקבץ כל הכוחות שלו. זה נקרא הצדיקים שבגן עדן. הוא לא יודע, אף אחד מאיתנו לא יודע מה זה גן עדן ומה זה צדיקים והכל. אנחנו בונים את ההבחנות הללו פנימה בתוכנו. זה לא שבא לאדם ומכניסים אותו לאיזשהו מקום, כמו שבעולם שלנו ישנם המקומות המוגדרים שכבר זה נמצא. ברוחניות שום דבר לא נמצא. ברוחניות, עד שאדם לא בונה מתוך הרצונות, תכונות, הכוונות שלו כאלו מקומות, מקום נקרא רצון, שמקום הזה מקבל תכונות של גן עדן, של בית המקדש, כוחות מיוחדים, מקומות, ציורים מיוחדים, זה לא קיים. אז אם אדם בחצות לילה קם ומסוגל להתחיל לבנות לעצמו את כאלו הבחנות פנימיות מתוך הרצונות המבולבלים שנקראים חצות הלילה, זה כבר התגברות הנכונה. ואז
ואם הקדוש ברוך הוא וכל הצדיקים מתעדנים לשמוע דברי תורה בשעה זו,
שהוא מגיע למצב כזה שדברי תורה, זאת אומרת שהכוחות שהוא מגבש בהם הוא בונה את התכונות האלה, מעורר בתוכו את התכונות האלה שהם לאלו, הוא קורא צדיקים לתכונה הזאת, הוא קורא קדוש ברוך הוא לתכונות האלה, הוא קורא בית המדרש שדורש משם את מטרת הבריאה שלו.
ואני אהיה שוכב במיטתי, רש עין חד, איך אפשר שהאבן שתייה מקודם שנברא העולם היה וממנה נשתל העולם, ומשמע שיעקב שם אותה עתה, וכן כתוב ויקח האבן אשר שם מראשותיו.
אומרת, האם אדם צריך לחפש מה שכביכול נמצא כבר מקודם, ההבחנות הללו, או שהוא בעצמו צריך לבנות אותם מהאפס, מהכוחות המפוזרים שנמצאים בו? או שאנחנו מגלים את התמונה שהיא נמצאת כבר, תמונה שלאט לאט אנחנו מגלים אותה כבאה מתוך הערפל, נגיד, מתוך הערפול, ומתגלה יותר ויותר ויותר לפי המאמצים שלנו, ותמונה הזאת היא נמצאת, או שאני בונה אותה, מרכיב אותה מכל מיני הכוחות, ההבנות שלי, התכונות שלי, שהם לגמרי לגמרי לא מוכנים לזה, ואני בונה מהם, מהדברים האלה, את התמונות הללו. אז או שזה בא מראש מוכן, רק אני צריך לשים מאמץ לרכז את הראייה שלי ולגלות אותם, או שאני בונה אותם, או שזה וזה קורה גם יחד, או שזה עין או אח.
רש עין תת, יעקב היה בבית אל, ואבן זו הייתה בירושלם, קיפל תחתיו כל ארץ ישראל, ואותו האבן תחתיו היה, אף על פי שהיה בבית אל. אבל אשר שם כתוב, וכתוב והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, שמשמע שתיקן אותה עתה. ואיך היא אבן שתייה המתוקנת מקודם העולם? רשפי, ואני בצדק אחזה פניך.
העולם זה הכל מה שאדם מתאר בתוכו, שנקרא אדם, זהו עולם קטן. זאת אומרת, מה שנראה לי זה העולם, כי אין עולם. עולם זה תמונה מוגבלת שאדם מסוגל להרכיב מכל התכונות, מכל ההבנות, מכל הכוחות שלו פנימיים, שמה שמצטייר בסך הכל בתוך הרצון שלי הכללי, רצון לקבל, רצון ליהנות, זה נקרא העולם. וחוץ מזה לא נמצא העולם, כמו שנגיד היקום שלנו והעולם שלנו שאנחנו חיים בו ומתארים אותו לעצמנו, זה כל אחד מתאר אותו בתוך הרצונות שלו, ומחוץ הרצונות שלנו התמונה הזאת היא לא קיימת. כך גם כאן. שוב בבקשה.
וכתוב האבן הזאת אשר שמתי מצבה, שמשמע שתיקן אותה עתה, ואיך היא אבן שתייה המתוקנת מקודם העולם? רש פי, ואני בצדק אחזה פניך. דוד המלך, החביבות והדבקות שלו באותו אבן הייתה המלכות, הנקראת אבן שתייה ונקראת צדק, ועליה אמר אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. וכשרצה להסתכל במראה כבוד ריבונו, לקח תחילה אותו האבן בידיו ואחר כך נכנס.
זאת אומרת, עם איזה עיקרון, עם איזה מחשבה עיקרית האדם בונה את היחס שלו לחיים, מה לפניו, מה הוא לוקח כיסוד שלו, אבן שתייה, אין? האם הוא צריך לגלות אותו מלמעלה, מהבית אל, מהבית אלוקים, מהציון, מהירושלים, מאיזה מקום זה לוקחים? זה כל ההבחנות פנימיות שלנו. בינה, חיבור בינאים, מלכות, יסוד, יסוד שבמלכות, מלכות שביסוד, יש הרבה הבחנות. קו אמצעי שזה יעקב, זה לא אברהם ולא יצחק. מאיפה אנחנו לוקחים את היסוד הנכון שסביבו אנחנו אחר כך רק גודלים, אבל הוא מהווה לנו איזה יסוד, מרכז, שאני לא זז ממנו.
רש פי א', משום שכל מי שרוצה להיראות לפני ריבונו אינו נכנס אלא באותו אבן, שכתוב בזאת יבוא אהרון אל הקודש, שמלכות נקראת זאת, ודוד משבח עצמו ואומר אני בצדק שהיא מלכות אחזה פניך. וכל העסקו של דוד היה להיראות באותו אבן כראוי כלפי מעלה. המוחין דחוכמה מכונים עיניים וכן ראייה, ואלו המוחין אינם מאירים בשום מדרגה אחר חוכמה דאריך אנפין שנסתמה, אלא בהמלכות שהיא נוקווה דזר אנפין בלבדה, והיא נקראת אבן שתייה, והמוחין דראייה אינם אלא בה. רש פי בית, אברהם תיקן תפילת שחרית.
עד כאן ישנם השאלות, בבקשה. כן,
על אותיות קודמות יש. זוהר משיקגו שואל, איך אפשר שהשכינה תרד על אדם כאשר הוא לבד? כי כתב פה באות הקודמת לקרוא את ה...
אנחנו מדברים בזוהר אף פעם על אדם לבד. אדם לבד לא יכול להיות בזוהר. זה שהתורה פונה לפנימיות האדם ואנחנו מדברים על פנימיות של כל אחד ואחד, זה שכל אחד ואחד בפנימיותו מגלה שהוא מחובר עם כולם ואין פירוט בכלל. אנחנו רוצים לגלות המצב הנכון, לא שנראה לנו כי כל הפוסל במימו פוסל, אין? כביכול שאני נמצא בשבירה וישנם עוד אנשים הרבה ונשמות רבים וכו' וכו', אלא אני רוצה לגלות אמת. שום דבר לא משתנה, אלא משתנה הכוונה שלי, משתנה הראייה שלי, הפוקוס שלי, איך אני רואה את המציאות. אני רואה עכשיו מציאות המרוסקת בעיניי, מציאות שבו בא אין לא בורא ולא נברא ולא, ואני לא יודע מה. אני לגמרי מגיע למצב שהכל הכל חורבן. ואז אני מתוך זה מתחיל להרכיב ערכים, הסדר שלהם, החשיבות שלהם. אני נותן לתמונה מה שאני בפנים מסדר, הבחנות. זה אני, זה אבן שתייה, זה ישראל, לעמים, זה דומם, צומח, חי, כן וכו' וכו', לתכונות האלו, אלו, דה השפעה, דה קבלה, קווים, כל העולם. אני מתחיל לסדר אותו. בעצם מה שעוזר, נגיד, לי לסדר את הדברים זה 10 ספירות מקוריות המסודרים לפי הגימל קווים, המסודרים לפי ההבחנות שביניהם, שזה בעצם איזה ציור פנימי, אבל ציור של הכוחות, ציור של הערכים, ציור של היחס בין התכונות. ולא שאני רואה איזה דמויות בזה, אלה אך ורק תכונות, ובתכונות שאני רואה אותם, אז תכונות יותר מלוכדות, יותר מחוברות ביניהם, או פחות. אלו קליפות, שכוחות דווקא לוחצות ורוצות לנתק זה מזה כוחות הפרודה, מה שנקרא. מה זה כוחות הפרודה? שתכונות לא שייכות זו לזו ולא מחוברות ולא באות ממקום אחד, ושאני צריך לחבר אותם למקור אחד, או שאני עובד כדי לייחד את הדברים האלה יחד, גם רצונות, נשמות, בני אדם, כביכול בני אדם, בני אדם ותורה זה לא זה, 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 זה תכונות שרוצות להיות האדם הדומה לבורא, זה לא הגופים הביולוגיים שלנו שנראים לנו. זאת אומרת, הכל זה מעביר לתכונות, ולכן האדם ש בתוכו רוצה לסדר את כל התמונה הזאת בצורה נכונה, אז בשבילו זה כל הנבראים הם חלקי המלכות שהיא נקראת כנסת ישראל, כונסת כל הנשמות שמשתוקקות להגיע לכל, לישר כל, כל הנשמות האלה מתכנסות למלכות, ומלכות בישר כל רוצה להגיע לתכונת הבינה. בינה זה האלוקים. וכך אני מתאר את הדברים. עכשיו, אני לא שם את התמונה שלי, העתיד שלי בעולם איך שאני אתאר אותו, כך זה כן יהיה. ואני יכול לגלות עכשיו העולם האינסוף שכולם מחוברים, בפנימיות שלי, אם אני מגיע לזה, זה נקרא שאני מגיע לאינסוף, או לאיזשהו דרגות בדרך לזה. וזה לא תלוי בחמישה חושים גשמיים, גופניים שלי, כן? איך שאני בינתיים רואה את העולם. אני חייב גם כן להיות בתפיסת המציאות דרך החושים האלו שנראים לי גופניים, גשמיים, מפני שעדיין לא כל הבעיה העולם הם נמצאים באותה תכונה. וזאת אומרת בגמר תיקון השלם אנחנו עוד נראה כמה רבדים בזה, שאני יכול להגיע לכל התיקונים שאני יכול לבד, זאת אומרת בריכוז הפנימי שלי, עד כמה שאני מרכז את כל התכונות, נשמות שנראים לי זרים, שאני מקבץ אותם יחד, זה בתמונה הפנימית שלי. כמה שהתמונה הפנימית שלי אני יכול לחבר עם החיצוניות, מה שנראית לי דרך החמישה חושים גופניים, שנראים לי חמישה חושים וגופניים ונראים לי גופים, דרך הרצון לקבל הנמוך ביותר, הקטן ביותר, הכל זה רצון לקבל. יש שכבה בי ברצון לקבל שלי שהיא לא משתנה. זה בא בתוך השכבה הזאת, אני מרגיש העולם הזה, היקום הזה, אתכם, וזה דבר שלא משתנה. לא משתנה. אני יכול להיכנס פנימה, אני יכול להתחיל לתאר בפנים, כל העולמות, הכל בפנים, יחד. יחד עם זה, התמונה הזאת היא נשארת קיימת כמו שהיא עכשיו. והיא תישאר קיימת עד שאני לא מגיע לגמר התיקון, וגם כן התכונה הזאת, האחרונה, היא גם כן, אז היא נשארת עוד איזה תיקונים מיוחדים שנקראים כלל, גמר תיקון הכללי. ואז אני רק יבין מה היא התמונה הזאת, העולם הזה, למה היא מנותקת מהתיקון שלי הרוחני, הפנימי. אבל אני חייב לחיות ולהרגיש כך את השני החלקים האלו, שני עולמות. ומקובל שהוא נמצא בהרגשה שלו באיזשהו מדרגות רוחניות, הוא חי את העולם הזה וחייב להיות בו בכל הדברים האלה, זאת אומרת בשכבה התחתונה של הרצונות שלו, שבה הוא מרגיש את עצמו חייב. כמו שכל אחד ואחד מאיתנו שלא שייך להשגה פנימית רוחנית. ישנם הדברים כאלה שאנחנו עדיין לא יכולים לסדר אותם בדיוק, להקל אותם, כי לא נמצאים בשני העולמות. נגיע ונראה איך שזה יסתדר. אבל בכל זאת, לחשוב יותר על זה ולהבין שהכל אנחנו תופסים אך ורק בפנימיות שלנו, ברצון שלנו, אין מקום אלי רצון, אין תמונות אלי בתוך הרצון שלנו, אין החיים שלנו אלא אין הרגשת הקיום, הרגשת המציאות, עולם של הנפש וקיום המציאות אלי בתוך הרצון בלבד. חוץ מרצון לא קיים שום דבר. אז ברצון שלנו ישנם חלקים שלא משתנים, הקבועים, כמו שמה שאנחנו מרגישים עכשיו, העולם הזה, וישנם חלקים שאנחנו יכולים לשנות אותם, לתת להם איזה שדרוק ביחס לאיזשהו ערכים של השפעה, של קבלה וכן הלאה. והחלקים האלה שאנחנו כן יכולים לשנות השימוש שבהם, הערכים שבהם, הם אותם רצונות ששייכים לתיקון, ולפי התיקון שלנו הם הופכים להיות לחלקים רוחניים, ובהם אנחנו מרגישים רק כוחות, רק תכונות, רק ערכים שקוראים אותם בשמות כמו שהמתארים אותם הדברים ברצון הלא משתנה הזה שהעולם הזה נראה לנו. זאת אומרת, משכבה התחתונה של הרצון שלא משתנה אנחנו לוקחים שמות, ובשמות האלו משכבה התחתונה שברצון סך הכל, שחוץ מרצון הזה לא קיים כלום, אנחנו קוראים ההבחנות יותר גבוהות. ככה זה לפי תפיסת המציאות, לפי שפת הענפים אנחנו לומדים. כן.
רב, איפה זה בית אל? איפה ירושלים? ומה ההבדל ביניהם?
אנחנו נלמד את זה. זה הכל, אנחנו מדברים מתוך הרצון, זאת אומרת כל ההבחנות שלנו הם במלכות די הצילות. מלכות נקראת תמונת השם, זאת אומרת בא כל ההבחנות. זה אפילו שאנחנו מדברים על זרמפין דה הצילות ובינה ואריחמפין ועוד ועוד דברים, אנחנו מדברים אך ורק מתוך המלכות. הנשמות מגיעות למלכות לידי הצילות מעולמות ביה, ומלכות דה הצילות היא כונסת את כל הנשמות, לכן היא נקראת כנסת ישראל. וההבחנות שבה הם נקראים ירושלים, עירה שלמה, אין, בית אל, שזה הבינה שנמצאת במלכות, יסוד של מלכות שנקרא צדיק, יוסף, יעקב, שמלכות היא מתחברת לתפארת מחזה ולמטה, ישראל שמתחברת עם מחזה ולמעלה. כל ההבחנות הם, אם אתה שואל איפה זה הכל נמצא במלכות דעולם האצילות, או בכלל במלכות, במקום החיבור בקיצור שלנו. מה זה שלנו? לא נברא שום דבר חוץ מרצון. הרצונות האלה נראים לנו מפוזרים. במידה שאנחנו יכולים לחבר אותם יחד, אנחנו יותר ויותר ויותר יכולים לתאר נכון מה זה נקרא הבריאה, מה זה בורא ברא, ברא רצון אחד. ואז לפי הבחנות שבאותו רצון אנחנו נתחיל לראות בו כל העולם וכל השמות שיכולים לתאר, הם יהיו התכונות שבתוך הרצון הזה, בתוך מלכות דה הצילות. אין יותר מה לעשות, רק מדברים כל הזמן רק בדבר אחד, אמנם שישנה תמונה מאוד גדולה כאילו, אבל היא מתקבצת איך להגיד לך, בכמה שאנחנו נקרא יותר זוהר, אפילו בלי פירושים, בלי תוספות, זוהר בעצמו עובד על האדם. אנחנו נראה שסך הכל אנחנו מדברים על נקודת מגע בין כוח המקבל וכוח המשפיע. כוח המקבל זה אני, וכוח המשפיע זה הבורא, ומתקבצים כל התכונות, כל הרצונות, כל ההבחנות, שמות האלו, הכל מתקבץ יחד, שאני בעצם מברר באיזה צורת הקשר, באיזה מידה, באיזה אופן אני יכול להיות קשור עם הכוח העליון, שאני מהווה בעצמי סך הכל הרצונות, הנבראים, אני כולל אותם, אני אוסף אותם, ובמידה שאני נמצא איתם יחד, אני מביא את עצמי לחיבור עם הבורא. אז על נקודת המגע אנחנו בעצם מדברים, ועל נקודת המגע הזאת היא לא נקודה אחת, כי אנחנו מפוזרים בכל מיני רצונות, זה נקרא שבירה, כן? שכוחות דפרודה. ועד כמה שאני מוכן, למרות הפרודה הזו, לחבר אותם יחד, להבין שזה, הפרודה הזאת זה בי, הקלקול שלי, עד כמה שאני מחבר אותם יחד, משתדל לבנות מהם יחד, כי איש אחד בלב אחד, כל ישראל חברים, מאהבת הבריות לאהבת השם, אז אני מביא את כל הדמיון הזה הפרוע שבי ומפוזר ומפורק, אז אני מביא אותו לחיבור אחד, ואז אני מגלה את הקשר, זיווק עם הבורא. לכן כל השמות האלה, ירושלים, אתה אומר בית אל, כל הדברים האלה, הם ממש נמצאים בנקודת החיבור. זה הצטייר, התמונה הזאת היא די מהר תצטייר, ואנחנו נראה שכל הזוהר, כל התורה, הכל מדובר רק על זה. 10 ספירות, כמו שאנחנו מדברים, יש 9 ספירות מלמעלה למטה, כל מיני הופעות הכוח העליון המשפיע, ואנחנו נקודת המלכות, בדיוק לא מלכות אלא יסוד, שזה נקודת החיבור בין תת ראשונות ומלכות, איפה שאנחנו מתחברים לפי חוק השתוות הצורה, כמה שאנחנו מסוגלים להידמות כמו תת ראשונות. זה נקרא תת ספירות דור ישר ותת ספירות דור חוזר. זה מה שאנחנו לומדים, שמלכות זה כל הכלי, ותת ספירות הראשונות זה האור שמגיע אליה, ועד כמה שהיא מסוגלת לייחד את עצמה להיות כמו האור הזה, זאת אומרת באותה מידת ההשפעה. איך יכולה להיות באותה מידת ההשפעה? שהיא תקבל את ההשפעה מהבורא, ותרצה על ידי שהיא מקבלת השפעה להיות גם כן משפיעה. כן, אז יוצא שהתחתון נעשה כעליון, במידה הזאת יש ביניהם חיבור דבקות, נעשה על ידי הקאה, כי בתוך מלכות הרצון שלה הוא ההפך, הוא כולו לקבל, והיא עליו פועלת להידמות לתת ראשונות. דברים כולם בסופו של דבר הם הופכים להיות לאיזה נושא מאוד מאוד מצומצם, ככה מקום פרס כזה דחוס, כן. ואז אפילו שיש מילים שאנחנו לא יודעים, הבחנות שאנחנו לא בדיוק, זה לא חשוב, אתה יודע על מה מדובר, זה מדובר על המקום הזה, הקשר. כמו שאתה מגיע לבעל הבית, יש לך כיבוד, יש לך הרמון שלו, יש לך עוד משהו, אבל מה בסך הכל? בסך הכל נקודת הקשר שלי עמו, איך אני מסתדר עמו, איך אני יכול להיות כאן עולם ומלואו, אבל העיקר מה? העיקר איפה אני והוא נוגעים זה בזה, באיזה תנאי. על נקודה הזאת מדובר. נו, נמשיך קצת.
עוד רשפי בית. אברהם תיקן תפילת שחרית שהוא כנגד חסד בזרנפין, והודיע מהותו של ריבונו בעולם, ותיקן אותו הזמן בתיקוניו כראוי, שתיקן מידת החסד השולט בבוקר.
זאת אומרת, באותו המצב שנקרא הבוקר, שנקרא חסד, שנקרא אברהם, באיזה תנאים האלו שנקראים חסד בוקר אברהם, אני שבי התנאים האלו יכול להיות בקשר עם הכוח השפעה. איזה כוח השפעה הוא נמצא לפניי? גם אותו אני מתאר לעצמי. אין בורא ללא נברא. בורא זה נקרא בו אורה, שאני צריך לגלות אותו בי. אז במידה שאני מגלה את הכוח הזה מתוך התכונות שלי שאני בונה אותו, בו אורה, אני כבר מסדר כל הדברים האלה בצורה כזאת שזה נקרא בוקר, אברהם, חסד, והמגע שלי, התיקון שלי, הקשר שלי עם אותה התכונה שנקראת בורא, שאני רוצה לקבץ לזה כל הכוחות שלי, כל ההבחנות שאני מסוגל רק להוציא מעצמי, למיין אותם, איזה כן שיקומו, שיתחברו לזה. זה נקרא תפילת הבוקר, שחרית. שאברהם כוח הזה, התנאי הזה, הוא מאפשר לכך להיות במידת המגע הזאת.
יצחק תיקן תפילת המנחה שהוא כנגד הגבורה דזרנפין.
זאת אומרת, זה כבר תנאים אחרים שמתוררים בו כוחות דין באדם, כן? והוא צריך איתם להתמודד. כוחות דין כאלו, אתה רואה שהשמש שוקעת, היום עובר, האור כבר מתחיל להיות יותר חלש, זאת אומרת, הכוחות האגו שלי עולים, 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 ומתחילים לחבות לי מה שהשגתי קודם בהתעוררות, בהתרוממות של החסד, של הבוקר. ואז זה תיקון אחר שבא, אולי בגלל שאני לא מסוגל להתמודד עם הרצונות האלו, ומצד שני אני מסכים שהם יבואו, כי ערב ויהיה בוקר אחר כך שאני אוכל לתקן אותם. אבל בינתיים איך אני יכול לסדר את הרצונות האלו שהם באים ומתחילים לשלוט עליי? אז אני צריך אולי לקטין את עצמי, לא לעבוד איתם, לקבל אותם כמו שהם ולקפיא אותם וכו'. זאת אומרת, יש כאן איזשהו מין מידת הקשר ביני לבין המטרה, האלוקים, הבורא, מידת הקשר אחרת שנקראת תפילת יצחק. זה גבורה, כף שמאל.
והודיע בעולם שיש דין ויש דיין.
בעולם זה בכל הרצונות שלי.
שיכול להציל העולם ולדון העולם, שתיקן מידת הגבורה. רש פי גימל. יעקב תיקן תפילת ערבית, שהיא כנגד המלכות, שהיא נוקבה דזרנטין, ומשום שתיקן תפילה זו, מה שלא תיקן אדם מקודם לכן כראוי, הוא שיבח את עצמו ואמר, והאבן הזאת, המלכות, אשר שמתי מצבה, שתיקן אותה, שעד אותה שעה, לא שם אותה אחר כמוהו.
היעקב הוא לוקח גם כף שמאל וגם כף ימין, גם אברהם וגם יצחק, ומייחד אותם יחד. זאת אומרת, כל התכונות בהשפעה שאני יכול לקבל מלמעלה שמתוררים בי, שהם לא לפי הטבע שלי, אלה מתוררים בי, כל הכוחות האלו וכל הכוחות דקבלה שהם בטבע שלי מתוררים, אז אני יכול לחבר אותם יחד, גם ימין וגם שמאל. זה הכל בא מהבורא, כמו שכתוב, בורא אור ועושה חושך, ושניהם באים מהכוח העליון, שאני רוצה לגלות אותו, אני צריך לקחת את השני כוחות האלו, לחבר אותם יחד בצורה נכונה, על ידי זה שהם מנוגדים בעיניי, שאני לא יודע איך שקורה, שמצד, ממקור אחד יוצאים שתי כוחות מנוגדים, טוב ורע, אור וחושך, שנמצאים במאבק, קדושה, קליפה, כל מיני, איך יכול להיות דבר כזה? בעולם שלנו אנחנו רואים תכונות, מעשים, מקצה לקצה, דברים טובים, זוועתיים, נוראים. איך אפשר לקשור את זה שהם באים מהבורא? ברוחניות זה פיצול, אז הריחוק הזה הרבה יותר מזה. אם אנחנו משתדלים, זה לא פשוט, אנחנו צריכים לבנות מערכת פנימית שהיא מחברת את השני הכוחות האלה מנוגדים יחד, שנמצאים בשלום, בהשלמה זה עם זה. בהשלמה זאת אומרת שאחד לא יכול להיות קיים ללא שני. ושאני בונה בתוכי את המערכת הזאת, שאני מבין אותה, שאני בונה אותה, אני מצדיק אותה, אני מתחיל להבין את השורש, אני מתחיל להבין איך זה בא מאיפה ומה קורה כאן. זה דבר שאנחנו עוד לא מבינים, זה רק אחר כך ברוחניות, עד שעוברים, עד שמתחילים לבנות את עצמנו מעל המחסום, זה לא מסתדר. אנחנו יכולים להיות מקצה לקצה, או בזה או בזה, או בנותקים, אבל להיות מחוברים בהרמוניה בין שני כוחות האלה מנוגדים לא מסוגלים. זה כבר 10 ספירות, זה כבר מבנה של הנשמה נקרא, אם אני מסוגל לחבר אותם יחד. אז מזה שאני בפנים עובד על החיבור בין שניהם, כן? ומרכיב, אז אני בונה כאן אבן יסוד, אבן מסה הבונים הייתה לראש פינה, יסוד, חיבור יסוד עם מלכות, אבן שתייה, ירושלים, בית המקדש, לא חשוב, כל ההבחנות האלו הם בפנים בתוך הנקודה הזאת, נקודת המגע בין שני כוחות שמגיעים מהבורא, על ידי זה שאני בונה ביניהם מערכת שהם יכולים להיות מחוברים יחד, אמנם שמנוגדים יש ביניהם, אני בונה המערכת, כן? שאומנם שמנוגדים פלוס ומינוס, כן? אבל הם עובדים בהרמוניה ביניהם, ואז מה שאני בונה בפנים זה אני, זה הנשמה, שהיא בדיוק דומה לבורא, שאני על ידי זה שאני מקבל פלוס ומינוס כבר ממנו, הוא אחד, מתפצל כביכול כלפי לשניים, אני את השניים האלה מחבר בפנים בתוכי למערכת אחת, היוצא שהמערכת שאני בונה בין שני אלו פלוס ומינוס היא ממש הבורא. כך אני ממעשיך יקרנוך, זה כל העבודה שלנו. ואז אני בזה בונה את האדם שבי דומה לבורא, אני אחד, כן? במלכות, במערכת שבמלכות, כמו שבכתר. זה העבודה שלנו.
רש פי דלד, ומשום זה ויקח את האבן אשר שם מראשותיו וישם אותה מצבה. מצבה פירושו שהייתה נפילה במלכות והקים אותה. ויצוק שמן על ראשה, כי ביעקב תלוי הדבר לתקנה יותר מבכל בני העולם, כי יעקב הוא מרכבה לתפארת, שהוא בעלה שבו תלויים תיקוני המלכות שהיא נוקבי.
שיש לנו דוגמה, אם אנחנו רוצים לגלות מה אני צריך להיות, איזה סוג תכונה, אדם, מערכת, יחס, אז יש לפניי דוגמה, רק אני צריך לגלות אותה, שהיא נקראת תפארת. מחפשים אותה, לא שהיא קיימת מראש, כמו שאנחנו אומרים ששום דבר לא קיים, אלא אדם שמתחיל לתאר לעצמו, לחפש, ההגיעה שלו היא בעצם מבררת לו את הדוגמה הזאת מלמעלה. אנחנו אומרים ש כביכול הנשמות השתלשלו מלמעלה מאינסוף עד למטה, והם קיימים, ואנחנו מתאפשים כבר במדרגות המוכנות ממטה למעלה. המדרגות האלה הן לא מוכנות, שהן קיימות כביכול, נפרסות ככה, מכאן ועד אינסוף. המדרגות האלה הן נמצאות כולם בי, בתוך, אתה יודע, כמו גן של אדם, ששם ככה בשרשרת כזאת הפנימית, יש לך כל השרשרת של החיים שלך מכאן ועד הסוף, סוף כל ההתפתחות. אז ככה זה אצלנו, זה בכוח קיים. אבל כשאתה מתחיל לחפש, אז אתה מעורר את הרשימות הללו, מה שנקרא, בשרשרת הזאת, ומממש אותם. אז אנחנו בונים את התמונה הזאת העתידה מתוך החיפוש שלנו, בכוח היא קיימת בנו, אבל בפועל אני צריך בעצמי לאתר אותה, אני צריך בעצמי לחפש אותה. כמו שאומנם שלילד יש הכל מוכן, לתינוק ולילד קטן, אבל אנחנו דווקא נותנים לו דברים שהוא על ידם יסדר אותם, יחבר אותם, יתקן אותם כביכול. כן, כל גדילת האדם על ידי זה שהוא מתקן, אפילו שובר ומתקן, אבל שמכיר את הקו שמאל, שבירה, וקו ימין, חיבור, ואז כך הוא גודל. ואומנם שהכל נמצא מוכן, כך אצלנו זה. הכל מוכן, אבל מוכן בבחינת הכוח, ואנחנו צריכים מכוח לוצא את זה לפועל על ידי הגיעה שלנו. לכן כל הדברים האלו, התפארת, הזרמפין, הכוחות האלו שממעלה למטה כאילו נפרסים כך בשרשרת הסולם המדרגות, זה הכל נמצא בנו. מחוץ לנו אין כלום. אם אתה יכול לתאר את הרצון בלבד, ובתוך הרצון יש לך רשימות, זה בעצם מה שקורה. זה מה שאנחנו יכולים להגיד שרק קיים. ובתוך הרצון הזה הכוח שקדום לו לתוך הרצון, כביכול קדום, כי אנחנו לא מבינים מה זה, לא מושג הזמן, זה הכוח האור, הבורא, והעולמות וכל ההכנות, הכל בתוך הרצון. ובתוך הרצון הזה רק התעוררה נקודה אחת, שהיא הנקודה מיוחדת שקיימת מחוץ לרצון, ועל ידה אנחנו יכולים בלהזדהות איתה, אנחנו יכולים מתוך הרצון הזה לבנות עולם אינסוף. אין מילים הרבה לזה. הלאה.
רש פי וב. ושלמה ישב על כיסא דוד אביו, ותיקון מלכותו מאוד. השבח של שלמה שתיקן האבן שתייה ושם עליה קודש הקודשים, שתיקן המלכות והמשיך לה מוכין דגר, שהם בחינת קודש הקודשים.
קודש זה נקרא בינה, השפעה, תכונת החסד, אור החסדים, שיש לנו הערת חוכמה באור החסדים, זה נקרא קודש הקודשים. יש חסדים מחוסים ויש חסדים מגולים. חסדים מחוסים זה קודש, רק אור החסדים. הערת חוכמה שיכולים לקבל בתוך אור החסדים, לקבל אל מנת להשפיע, זה נקרא קודש קודשים. אז אנחנו כבר מבינים שזה לא איזשהו מקום על ההר המואב בירושלים ששם נכנסים וזה נקרא קודש קודשים. לא, תכונות בנו שאנחנו מגיעים ברצונות שלנו בצורה כזאת, בגובה כזה, שיכולים לקבל על מנת להשפיע, שבתוך האור החסדים יכולים לקבל גם כנערת חוכמה. זה הקודש הקודשים באמת שיכולה להיות באדם, שבכלל התורה האור מדבר על זה.
רש פי זין. וכתיב, וראיתיה לזכור ברית עולם, כי תשוקתו הקדוש ברוך הוא בהמלכות תמיד, ומי שאינו מתראה בה, שאינו מקבל ממנה מוכין דראייה, חוכמה, אינו נכנס לפני ריבונו.
גילוי הבורא זה אור חוכמה. החסדים, להשפיע על מנת להשפיע, תשובה מהירה, מה שנקרא, זה רק הכנה. זאת אומרת, אנחנו עוברים זמן ההכנה, אחר כך מחסום, נכנסים לתשובה מהירה, להשפיע על מנת להשפיע, תכונת הבינה, מה שנקרא, עוברים בתכונת הבינה הזאת 40 שנה במדבר, רוכשים תכונת הבינה, אור דחסדים במלואו, אחר כך מתחילים בלקבל על מנת להשפיע, מה שנקרא להיכנס לארץ ישראל, ארץ רצון, שכבר רצון הזה ישר כל ישראל, אנחנו יכולים גם כן להשתמש בו ועל מנת להשפיע. זה כבר קודש קודשים, מה שנקרא, או גילוי הבורא, כן? זה, על זה אומרים ש אין הבורא נגלה אלה בארץ ישראל. יש על זה כל מיני כאלה אמרות. בבקשה. ולכן יציאה מארץ ישראל נקראת גלות. הכל זה
כי מוחין אלו נמשכים רק ממנה, ועל כן כתוב וראיתיה לזכור ברית עולם, כי הראייה רק בה היא
ביור חוכמה. זאת אומרת, זה כמו שגלות וגאולה, שהבדל ביות א', שזה אלופו של עולם, שארץ ישראל זה נקרא רצון שבו אני מגלה אור חוכמה, שאני בו יכול לקבל על מנת להשפיע, זה נקרא רצון שנקרא ארץ ישראל, רצון ישר כל שכבר מכוון, אין, ולקבל על מנת להשפיע, ובו אז אני מגלה אור חוכמה, זה נקרא גילוי הבורא לנברא, ואם אני לא מסוגל ברצונות האלו עדיין להגיע לקבל מנת להשפיע, לגלות בהם אור חוכמה, לגלות להם בבורא, אלא להשפיע על מנת להשפיע, אין? אז נקרא שאני עדיין נמצא מחוץ לארץ ישראל, אבל נגיד קרוב לארץ ישראל. לכן אנחנו לומדים שישנם מעגלים. מה זה מעגלים בעולם סביב ארץ ישראל? הכוונה היא שאני מגיע לרצון שלי, וברצון הזה אני כובש אותו, אני מתקן אותו במדרגות. כן? קודם בצמצום, שאני לא רוצה כלום. כן? אחר כך בהשפעה, שאני יכול לעלות מעליו ולהשפיע על מנת להשפיע. זה נקרא שאני נמצא במדבר. כן? במדבר סיני. מה זה מדבר סיני? זה אותו רצון. רק עדיין אני מתקן אותו רק בלהשפיע על מנת להשפיע. אחר כך אני יכול גם כן להיכנס לאותו רצון, לעבוד איתו כמו לארץ ישראל, בלקבל בו על מנת להשפיע. מדובר על אותם הרצונות, שום דבר לא משתנה. רק היחסים הם כאלו שכאילו אני יוצא מהמצרים באותו רצון, שהוא כבר בשבילי לא על מנת לקבל. אני מוכן לעשות עליו צמצום, זה נקרא שאני עובר ים סוף, אני מוכן להתעלות מעל האגו הזה בהר סיני, מוכן להתחבר עם אחרים, אין? ואחר כך אני מוכן עם כל הרצונות האלה שנקרא האחרים לעבוד איתם בקשר בינינו, להיות מעל הסינה, אותם הרצונות לחבר אותם, ואחר כך באותם הרצונות אני יכול אפילו לקבל בעל מנת להשפיע בהשפעה הדדית, שרצון של הזולת יהיה יותר חשוב מרצון שלי. אז אנחנו רואים שמצרים, אחר כך מדר סיני, אחר כך מדבר סיני 40 שנה, אחר כך ארץ ישראל, זה מתקיים באותו רצון, באותו, רק יחס שלי אליו משתנה. אתם רואים עד כמה שתמונה הגיאוגרפית, היסטורית, הופכת להיות לתמונה הפנימית. וכך אנחנו לאט לאט נעבור, ופתאום אנחנו נגלה שאיפה היינו, על מה חשבנו, מה זה בלבל אותנו. התורה מספרת על איזה היסטוריה, גיאוגרפיה, יהיה מוזר לכם לחשוב שבאמת פעם חשבתם וקיבלתם את זה כאיזה מין רומן, איזה סאגה על משהו שם, ממש כך. התמונה הזאת שהכל מדובר ברצון ויחס אדם לרצון, ובו הוא מגלה כל החיים וחיות, זה יהיה, זה ממש יהיה טבעי. נו.
עוד רש פי חטא. מהו וראיתיה? לאיזה בחינה שבה מתכוונת הראייה? אם לדין שבה, שהוא הגורם לכל המוחין בסוד המסך דחיריק, או המפתחה שבה, שבו מקובל עצם המוחין. הראייה סובב על בחינת התו שבמלכות, הדין שבה, שכמו שתו זו הצילה האנשים שהייתה נראה במצחם, מטעם שגורם להתגלות המוחין.
נו, זה השכבה הקטנה ביותר, הנמוכה ביותר. היא לא קטנה, היא האהבה, היא הכי אגרסיבית ביותר ברצונות שלנו, זה נקרא תו. כתוב באותיות דרבי נון הסבא, שהתף הזה, אם היה דרכה, היינו יכולים לקבל איזשהו אור חוכמה, אז לא היינו יכולים לצאת ממנו, כי הרצון גדול, התענוג גדול שהיה מתגלה בתוך הרצון, היה כובש אותנו, לא יכולים לצאת בתכונה הזאת להשפעה אף פעם, לא היינו יכולים לצמצם אותה. אז הסימן הזה של תף זה עוד אמת. שאנחנו כן עובדים על האות הזאת, כדי בשכבה הזאת התחתונה ביותר, הגרועה, האהבה ביותר של הרצונות שלנו המקולקלים, אנחנו מצמצמים אותם ועובדים מעליהם. לכן האות הזאת כאילו היא רשומה במצח של הצדיק. אם אנחנו מדברים מבחינת המערכתית, שאנחנו נקשור אחר כך יחד זה עם התכונות, עם הספירות, לא יהיה לנו קשה, זה, אבל כדאי לשמוע. אנחנו לומדים שהצמצום הוא פועל כבר בהתחלה בראש דארי חמפין, ששם נעשה כבר הצמצום, שיש שם כתר חוכמה, בינה יצאה לחוץ, ששם כבר אין זיווג על צמצום א', רק על צמצום ב'. זה האות התף הזה, שהיא רשומה על הצדיק. זאת אומרת, הצדיק זה מי שרוצה להתקדם, להתקרב, להצדיק את הבורא, להצדיק את הבריאה, למרות הרצון אגואיסטי שלו, הוא מתחיל מזה שהוא מסכים עם זה שלא יכולים לקבל האור ממעלה למטה, בצורה במשיכה, במשיכה ממעלה למטה, כי אור חוכמה ישר, ולכן כבר מלכתחילה, כבר בראש העולם האצילות או בראש של המדרגה של האדם, הוא מסכים עם הדבר הזה והוא מוכן לעבוד למעלה מזה. זאת אומרת שכל האור החוכמה יתקבל בתחייה. זה נקרא שעוד תף לא עובדים בה, והיא רשומה כבר לא למטה, אלא במצח, בראש של הצדיק.
ויש אומרים שהראייה סובב על הרשימו דעות הקדוש אשר בבשר, בהתכללותה בעטרת יסוד, שהוא המפתחה, שהמוחין בעצם מקובלים בה, להיותו ממשיך לה הכלים דאימא והמוחין דאימא.
זאת אומרת שאחרי שעושים צמצום עלות הזאת תף ולא משתמשים ביותר, אז במה שמשתמשים זה נקרא לא באור בעין אלא בבשר, ש כמו שאנחנו כותבים ספר תורה על לא על האור, אלא מחלקים את האור לשניים, כן, קלף ודחסוסטוס, ועל הקלף, על החלק הפנימי של, זאת אומרת האור מתחלק לשני חלקים, ועל החלק הפנימי של השכבה הפנימית, כן, של האור, אנחנו שם כותבים ספר תורה. זאת אומרת שם רק אנחנו יכולים לעשות גילוי של אור חוכמה. הספר שאנחנו כותבים זה גילוי, גילוי הבורא ברצון של הנברא, זה נקרא כתיבת הספר תורה, ואיפה אנחנו יכולים לגלות אותו? לא באור עצמו, לא בהרצונות שלנו האמיתיים ביותר התחתונים, אלא שאנחנו עושים מהם תיקון, מעלים הרצון הזה מאור עם עין לבשר, לשכבה יותר פנימית, יותר קלה, שנכללים אנחנו בזה מלכות ביסוד, ואז בצורה כזאת אנחנו יכולים, בכלי הזה אנחנו יכולים למעלה מהרצון, אנחנו יכולים רק לגלות את הבורא. כך את גמר התיקון אנחנו עובדים בשמירה על צמצום בית. זאת אומרת שמלכות היא נכללת בבינה, ובהתכללות שלה אנחנו רק מסוגלים לעבוד. אז כאן זה הוא אומר כך, שבשמירה על התנאי הזה, כן? אז אנחנו עושים ממנולה, ממלכות עצמה, מבחינה דלת עצמה, מבטיחה, שאנחנו מעלים אותה לרצון יותר קל, לשימוש מעל הרצון.
עוד רש פייטת, ודאי הכל הוא במילה וראיתיה, הן בחינת התו שבה, והן בחינת האתרה. אבל קשת זה הנראה בעולם בסוד העליון, בינה, הוא עומד רק בבחינת האתרה שבה, המשווה אותה לבינה, ומקבל את המוחין והכלים ממנה. וכאשר יצאו ישראל מן הגלות, עתידה קשת הזו להתקשת בצבעיה, כחלה זו המתקשטת לבעלה, כלומר, שגימל הצבעים לבן, אדום, ירוק, שהם המוחין שבה, יהיו מאירים מאוד.
במלכות, כן? כגימל הצבעים האלו, הם חסד גבורה תפארת, מאירים במלכות, כבר כגימל קווים המחוברים. וזה נקרא צבעי קשת, זאת אומרת שבינה בצורה כזאת יכולה להעיר באור חוכמה שבה במלכות, שמסוגלת לקבל לפי ההתאמה שלה לגימל קווים, לקו האמצעי, עד כמה שמלכות יכולה להתאים את עצמה לתפארת. לאט לאט אתם תשמעו עוד ועוד ועוד, זוהר לא יוצא מכל הדברים האלו והוא רחוק. זה גימל קווים, זה חסד דבורה תפארת ומלכות, בכל מיני אופנים רק על זה מדובר. רק על נקודה אחת בין מלכות, איך שמתקשרת לתת ראשונות על התפארת. זה הכל. אבל כל העולמות וכל העולם שלנו, שהוא ממש קטן מהם, הכל אנחנו נראה עד כמה שבתוך כביכול המגע הזאת מתקיים באין סוף הבחנות. הלאה.
רש צדי, נאמר, לא תצפה לעקבות המשיח עד שתהיה נראה קשת זו בעולם מתקשטת בצבעים מאירים ותאיר להעולם, ואז תצפה למשיח.
זאת אומרת, עד שמלכות שהיא נקראת עולם, כן, באדם, הרצון שלו הכללי לא תהיה מחובר ומותם לקשת, שזה חסד גבורה תפארת, הצבעים האלו של זרמפין, כן, עד שזה לא יהיה מותם, זה לא יהיה, לא מוכן העולם למשיח, לזה שיבוא הכוח ויחבר אותו או המלכות לתת ראשונות לזרמפין.
רש צדי א', מאין לנו זה? כי כתוב, וראיתיה לזכור ברית עולם. ואתה, בזמן הגלות, שהקשת נראה בצבעים חשוכים, הוא נראה רק לזיכרון.
זה נקרא גלות. גלות זה לא נקרא שאנחנו מנותקים לגמרי, כמו שרוב העולם, או כל העולם, חוץ מהנגיד אלו שלומדים חוכמת הקבלה, לא מבינים בכלל שנמצאים. זה לא נקרא שהם נמצאים בגלות. גלות נקרא שישנה עיירה מסוימת, מיוחדת, מאותו המצב של גאולה, שאני מרגיש השתוקקות, שאני מרגיש איזה מין נטייה, איזה מין חיסרון, שאני מרגיש, שאני אומר שאני בגלות. ממה בגלות? שחסר לי כסף, כבוד, שליטה, לחיות באיזושהי צורה, במצב. מה זה נקרא גלות? גלות מאותו מצב הרוחני, מחיבור, מהשפעה, ממה. לכן מבחינה רוחנית גלות זה מדרגה, זה העירה מרחוק שמגיע לך מהמצב הרוחני, מקשר, שאתה מרגיש שאתה באי קשר.
הוא נראה רק לזיכרון שלא יבוא מבול לעולם, אבל כשיבוא המשיח היא תהיה נראה בצבעים מאירים ומתקשטת בתיקוניה כמו קלה המתקשטת לבעלה, ואז יקוים לזכור ברית עולם, ויזכור הקדוש ברוך הוא לברית הזה שהוא בגלות ויקים אותה מאפר.
אנחנו נלמד על המושג הזה זיכרון ויזכור, שאנחנו מתאימים לזה, שאנחנו מכינים את עצמנו לזה, אנחנו מעוררים כזה קשר שנקרא זיכרון. הלאה.
וזה שכתוב, וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם. דוד מלכם רומז על המלכות שהיא הקשת, וכתוב ועבדו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם אשר אקים להם, אשר אקים מאפר, כמו שכתוב אקים את סוכת דוד הנופלת. ועל כן נאמר אז, וראיתיה לזכור ברית עולם ולהקים אותה מאפר.
זאת אומרת, הכל תלוי בהכנה, שאם אנחנו נכין את עצמנו בהשתוקקות, ברצון, במה שמלכות יכולה רק לעשות, אז יבוא מהקשת, מהחגת, מלמעלה האור המשיח, ואז יחבר אותנו. זה נקרא שאנחנו נעורר את הזיכרון, נזכיר לבורא, כן, לכוח הבינה שחייב לעבוד איתה, לעשות איתנו תיקון. נזכיר, הכוונה היא שאנחנו נעלה חיסרון, לא צריך להזכיר, כן? נעלה חיסרון שהבינה תוכל לפעול, ובוודאי שמצדה אין שום עיקוף.
רש צדי בית, ומשום זה נזכר בתורה גאולת ישראל וזיכרון של המלכות, כי לזכור ברית עולם יורה על גאולת ישראל ותיקון המלכות. וכתוב שבעת הגאולה אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגער בך, כמו שנשבע בראיית הקשת שלא יביא מבול לעולם, שזהו גם בזמן הגלות, כן בעת הגאולה, כשתאיר הקשת בגוונים נהירין, יאמר השם, נשבעתי מקצוף עלייך ומגער בך, כי אז יקום סוכת דוד הנופלת לעד ולנצח, ויקוים הכתוב לזכור ברית עולם.
זאת אומרת שהאדם כבר מוכן לעבוד לפי קו האמצעי ולא לפרוץ ממנו, מעל ההגבלות שלו, בלכלול חוכמה ממטה למעלה בחסדים, כן? אז נקרא שהוא כבר עובד למעלה ממבול, שאף פעם זה לא חוזר, זה הוא לפי התיקונים שלו הפנימיים מקיים את התנאי הזה שהמבול לא חוזר, ועל למעלה מהמבול הוא בונה את העולם שלו החדש. זאת אומרת, היחס שלו המתוקן בגימל קווים עם האור. שאלות? כן.
נאמר שאדם תפס לרגע את נקודת המגע, איך הוא מחזיק בה?
הוא מחזיק בה בתנאי שלא מפחד שיבוא מה שיבוא, ומוכן שוב ושוב לבנות נקודת המגע על כל תנאי ותנאי שיהיה. זהו. אם הוא מפחד ממש ש, שזה יברח ממנו, קודם כל יש לו חוסר ביטחון, הוא לא מחובר לחברים, א', ב', הוא לא מבין שההתקדמות שלו היא בתכונת ההשפעה המוגדלת, הגוברת, המתקדמת בו, אין? המתפתחת, ולא בתנאי שאני מחזיק את עצמי. אם אני דואג לעתיד, סימן שרצון לקבל שלי עובד ולא רצון להשפיע. בקצור, כן,
אוסקר מוונצואלה שואל, האם שאנחנו קוראים את הזוהר בשפה אחרת ישנה אותה השפעה אפילו שהאותיות הן לא בארמית או עברית?
לא חשוב, ללא ספק זה, זה, זה לא מפריע. כולם, כל העולם יצטרך לקרוא, יצטרכו לקרוא באותיות שלהם, בשפה שלהם. אמנם שיהיו כאלו חלקים בזוהר איפה שמדובר על חלקי האותיות, מרכיבים, קווים, נקודות שבאותיות שמהם מורכבת הצורה של האות, ואז אנחנו נדבר על האות כמו על הסימן, כמו על התמרור, אתה מבין? על משהו ש צורה, כן? ואז זה לא חשוב זה עברית או סתם סימן, כי חשוב לך מה הסימנים האלו מדברים. אנחנו בסך הכל מדברים על הרצונות של האדם, ורצונות האלו אין להם לאומיות או שפה או משהו, זה רצון. זהו, שאני אומר לך מתוק, מתרגם לך באלף שפות מה זה מתוק, אז אתה מרגיש את המתוק בפנים. או מלוח, אתה מרגיש מלוח. שאני אומר לך לימון באיזה שפה, אז אתה מיד מרגיש את הטעם שלו. זאת, אז אנחנו מדברים על רגשות, ולכן המילים עצמם ש, שמזמינים בך רגשות, המילים עצמם הן לא חשובות. אז לא, לא זאת הבעיה ב, 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 בהשגה הרוחנית, לגמרי לא. כן,
רב, דיברת על עבודה בג' קווין, ואם מה שהבנתי ממך זה עבודה לייצב את השתי כוחות המנוגדים באדם, זה הכנה לקו אמצעי?
כן. נו, כן.
רב, אתה אומר כל הזמן לחבר, 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 ויש לי צורך פנימי.
אנחנו אחרי יש את השפירה, אז מה יש לנו לעשות חוץ מכיבור?
רגע, רגע, כן. רגע. צורך פנימי אדיר. אנחנו באנו אתמול, שמעון ואני, מקמפוס באשדוד.
כן.
ואני רוצה לחבר את כל הצופים והאלפים של הנקודות שצופים בנו, והם, אני רוצה לשתף את החיבור הזה כאילו עם החברים פה. הם מרגישים בדיוק כמונו. זה, 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 זה לא קשור לזמן, לא קשור לשום דבר. זה כאילו ממש, הוא בונה את הסוכת דוד, מקים אותה מהאפר. הזוהר הזה, זה כאילו, אנחנו מדברים איתם, זה כאילו, הם לומדים איתנו 5,000 שנה ביחד.
נכון, כך נרגיש גם כן בכל העולם. כן, הזוהר חבר. יש בו תכונה כזאת, הוא מגיע מזה שנחטף על ידי קבוצה שהייתה כאיש אחד בלב אחד. המקור, קבוצה הזאת הזמינה אור ממקור אחד, בהתחברות בזיווג עמו, שהגיעו כולם ל-125 מדרגות, כמו שבעל סולם כותב. כל הקבוצה, כל החבר שבקבוצה של רבי שמעון, הוא מהווה ספירה מיוחדת, תכונה עיקרית, יסודית, שבמבנה הכללי של המציאות. ולכן אם אנחנו מתחברים גם כן סביב הזוהר, אז ודאי שזה ישפיע עלינו, ואנחנו נרגיש את עצמנו כמחוברים ככה יחד, ובזה נוכל גם כן להשפיע, יהיה לנו כוח להשפיע לעולם, לאנושות, שיבינו שבחיבור ההצלה. נקווה שכן. זה פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, מיום ליום, מיום ליום. זה דורש זמן, כי אנחנו לא מבינים עד כמה שקריאה הזאת היא משנה בנו תכונות פנימיות, יוצרות, השבירות, הרשימות, איך הם מתחילות שם בפנים להשתנות, אנחנו לא מבינים מה שקורה. כמו שאדם אוכל, הוא יודע מה קורה לו, פירוק, חיבור בין החומרים, איך שזה משפיע לספיגתם, איך שמזה נבנה, אני אוכל איזשהו עשף, מזה גודל אצלי בשר. מה, ומוח פתאום, או משהו עוד. איך, מה הקשר בין זה לזה? אנחנו לא יודעים. אין? אז, אבל גודלים, אז ככה, קצת סבלנות. כן.
איך הקריאה בזוהר אמורה להשפיע על הרגשות של הבן אדם בהתחלה?
אני לא יודע. איך שמשפיע, משפיע. אני לא יכול להגיד. אין לזה איזה... זה פסיכולוגיה בינתיים שאנחנו קוראים, ואנחנו משתדלים להיכנס, אדם שהוא עדיין מבולבל ולא יכול עוד למצוא את עצמו בפנים. זה פשוט צריכים לבצע. כתוב לא סתם, הגעתי ומצאתי. אתה מבין? זהו. אז יש לפניך במה להתייגע, להתייגע בפנים, לא סתם בקריאה או שמיעה. כן? אלא להתייגע כל הזמן, לחבר את התמונה הזאת כמה שיותר אמיתית. ולא חשוב שכל רגע אתה מתבלבל ובורח ממנה ושוב חוזר, זה דווקא טוב. אבל המאמץ הזה... שכל רגע אתה משתדל, משתדל, משתדל להרכיב את העולם הפנימי שלך נכון, לפי מה שזוהר מתאר, כמה שאתה מבין. המאמץ הזה זה נקרא והגעתי, ואחר כך ומצאתי, זה כבר לא... אתה מוצא מה ששמים לך בדרך. וכך זה יהיה, כן.
יגאל ממודיעין שואל, האם אחרי המחסום המילים של ספר הזוהר נהיות ברורות ומובנות?
עוד לפני זה. עוד לפני המחסום אתם תרגישו עד כמה שאתם מסוגלים לתאר את הדברים האלה מהר, כל פעם זה יהיה קשה כי אתה לא חי עדיין לפני מחסום, אתה לא חי את הדברים האלה, אבל יהיה לך יותר קל מהר להיכנס לתוך התמונה הזאת ולסדר אותה ולהתמצא בה. כן.
סילביה מגואטמלה שואל, איך בדיוק הקריאה בספר הזוהר משפיעה על תפיסת המציאות שלי?
היא צריכה לייצב לי תפיסת המציאות, שכל המציאות שאני אראה, אני אראה אותה דרך הפנימיות, שזה העולם וזה העיקר, אבל בעולם הזה שלי, שאני מתואר אותו דרך חמישה חושים גופניים, שזה נראים לי חמישה חושים גופניים, זה חמישה ספירות, ברצון הנמוך ביותר הדומם שלא משתנה, באלו חמישה חושים אני צריך להתנהג כמו שכתוב לי, ניתן לרופא, רשות לרפות וכן הלאה. ובזאת נעבור לחלק השני,
נעבור לחלק הבא של השיעור.